יש בפסוקים האלה כמה קשיים, יש הרבה מה לבאר בפסוקים האלה, אבל מי זה באמת אלה שהותירו, ואיך הם היו לסיקים בעינינו, וגם הביטוי והיה, כן? הרי כתוב פעמיים והיה אשר תותירו מהם, ואחרי זה כתוב והיה כאשר דמיתי. והיה זה לשון שמחה, זה לא מתאים להקשר של הפסוק. אז בפרי צדיק לרבי צדוק מדובלין, הוא מנתח את הפסוקים האלה באופן מיוחד במינו. הנה אמרו חכמנו, אין והיה אלא לשון שמחה. לכאורה יש סתירה משני פעמים והיה שנאמר כאן, והיה אשר תותירו והיה כאשר דמיתי, ולשמחה מה זו עושה. אבל יובן זה עם פתיחת הפסיקתה על הפטרת דברי ירמיה עם פסוק זה, והיה אשר תותירו מהם. כן, הרי כתוב שם דברי ירמיהו בן חלקיהו, ומיד הפסיקתה מסבירה מה זה דברי ירמיהו, זה הפסוק והיה אשר תותירו מהם. מה זה אשר תותירו מהם? אמרה שמפני שישראל הותירו משבעה אומות את רחב הזונה, על ידי זה נולד ממנה ירמיה. כלומר, אשר תותירו מהם זה ירמיהו. שדברי, כן, הוא צאצא של רחב. אם היו הורגים את רחב, לא היה ירמיהו בעולם. אז השאירו את רחב, יצא ממנה ירמיהו, שדברי נבואתו היה לסיקים בעיניהם ולצנינים בצדיהם. כן? כלומר, מה שתותירו מהם, כלומר, את ירמיהו, הוא יגיד לכם כל מיני נבואות שאתם לא תאהבו לשמוע. זה הכוונה לסיקים בעיניכם. דרשה מיוחדת, אבל... כן.
איפה זה מופיע?
בפסיקתה. על ההפטרה של דברי ירמיהו. פסיקתה זה אוסף דרשות של המוראים על ההפטרות, על חלק מההפטרות. פסיקתה דרב כהנה, יש פסיקתה רבתי, יש יותר מאוחר, יש פסיקתה זוטרתי וכו'.
זה בבלי או...
תלוי. פסיקתה רבתי זה בבלי, פסיקתה דרב כהנה זה ארץ ישראלי. סימנך, רב כהנה. כן. עכשיו הוא מסביר, כי אלו השבעה אומות, אסור להבין, אני נושא בכלל שירמיהו שנשאר, זה רחב. זה שרחב נשארה, זה מראה שהאחיזה של עם ישראל בארץ איננה שלמה. יש אחיזה לכנענים.
כאילו זה לא
כדי
ראוי?
לא שזה לא ראוי, אלא זה כדי לאפשר את החורבן אם צריך. וזה מזה בא ירמיהו. כי אלו השבעה אומות אשר נצטוו עליהם לא תחיה כל נשמה, ומפני שהם השורש של שבעה מידות של ההפך. ועל ידי שהותירו ישראל את רחב הזונה כדי להכניס גם מבחינת שבעה אומות ההפך לקדושה. כן, זו הסיבה שהשאירו. כי אמרו, צריך לצרף ניצוץ. יש ניצוץ קדוש בכנען, וזה רחב. לקדושה, על ידי זה ילדה רחב שבעה נביאים. אין, שבעה נביאים הם צאצאים של רחב. חולדה הנביאה, ירמיהו הנביא, יחזקאל ועוד ארבע. מה?
הם באמת
צאצאים שלה? כן, צאצאים שלה. לפחות לפי חז"ל זה ככה. זאת אומרת, יהושע התחתן איתה, הרי ליהושע לא היה בן. כתוב יהושע בנו, מכאן שלא היה לו בן, אלא בת. בנות היו לו. הבנות האלה יצאו הנביאים האלה. ומהם היה ירמיה, שדברי נבואתו היה תמיד על חורבן הבית, שינתן ביד מלך בבל. ודבר זה היה לישראל לסיקים בעיניהם, כי השליחו את ירמיהו לבור, מפני שנבואתו היה קשה להם. והנה אמרו ז"ל על פסוק, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוהיך, אליו תשמעו. על איזה נביא מדובר? אפשר להגיד על כל נביא. כל נביא שהשם יקים מקרבנו. אבל חז"ל אמרו שזה נאמר במיוחד על ירמיהו. מרמז על ירמיה שניבא לישראל 40 שנה כנבואת משה רבנו עליו השלום. כן? כלומר, ירמיהו ניבא 40 שנה כמו שמשה ניבא 40 שנה. וגם אמר דברי תוכחות כמשה רבנו עליו השלום. אגב, יש עוד נקודת דמיון, זה המהר"ל עומד על זה, שמשה פרש מן האישה, וגם ירמיהו. כן. יש נבואה מפורשת שהשם אוסר עליו להתחתן. ובוודאי
מה? הוא חזר למצרים.
הוא חזר למצרים, כן, בסדר, יש
הוא יצא ממצרים?
הוא חזר למצרים, כן, כן, לא. ובוודאי, אומרים שהוא מת שם, לא ברור. ובוודאי, אם היו ישראל שומרים לדברי משה רבנו עליו השלום, לא היו משתברים הלוחות, והיה אז מיד גמר התיקון בשלמות. וכמו כן, אם היו ישראל שומרים לדברי ירמיהו, כמה אמר הפסוק, אליו תשמעון, לא היה גלות בישראל. אמנם, זה היה דייקה סיבה מנורה עלילה שלא ישמעו ישראל אליו. ועל ידי זה יצטרפו והתלבנו ישראל בגלות, ועל ידי שיקראו בזמנים הללו בין המצרים שתי הפטרות הללו, ראשית דברי ירמיהו בספרו דברי, ושמעו, כן, שמעו ההפטרה השנייה, יפעלו בליבנו מעט מעט עד שנזכה על ידי זה לגאולה השלמה במהרה בימינו. כלומר, יש איזשהו תפקיד לריכוך והזיכוך של הלב על ידי הגלות, על ידי שיקראו את דברי ירמיהו. ועל זה יונח בכאן לשון והיה אשר תותירו, שהוא באמת שמחה לפני השם יתברך, שעל ידי נבואת ירמיה נזכה לחזור למוטב ולבוא על ידי זה לגאולה השלמה במהרה בימינו. זאת אומרת שיש בדיעבד הרווח של הגלות, זה נאמר והיה. כן, גם בספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, שם הוא מביא את הנושא של זיכוך הנפש של עם ישראל על ידי הגלות, ואז שואל אותו מלך כוזר, אבל אתם לא מתכוונים ברצינות, כי אם הייתם יכולים לצאת עכשיו ולהרוג בשונאיכם, הייתם עושים את זה. ואז אמר לו החבר, מצאת מקום כאבי מלך כוזר. מה הכאב שלי? הוא אומר שאנחנו יושבים בגלות, אבל לא מנסים להפיק מזה את התועלת, לא משלימים, זה, לא מבינים שזה בגלל חטאינו ושצריך איזשהו תיקון וכו'. האמת היא, זה היה לפני כמה זמן נכתב הספר הזה? 900 שנה. מאז עם ישראל הפנים את המסר, התאהב בגלות והכל בסדר. ועניין והיה, אבל זה מעניין, כלומר שהאומה שהכי הרבה סבלה מן הגלות כותבת דברים כאלה, שיש ערך גם לדבר הזה. כן, מה אתה אומר?
אבל רבי יהודה הלוי זה בדיוק תחילת החזרה של
כן, ודאי, ודאי, כי זה במאמר שני, שם הוא אומר, אנקרא, למה אתה לא עולה לארץ? אומר לו, מצאת מקום חרפתי. אז יש פה, כן, וואלה, כן. יש רבי יהודה הלוי באמת משהו אמיוולנטי, שיש מצד אחד ערך לתיקון שהגלות עושה לנו, יש גם הדרישה לרצות לצאת מן הגלות.
ומאז רבי יהודה הלוי מספר היהודים בארץ ישראל רק עלה, עד אז רק ירד, ומאז רק עלה.
יש קצת יותר מאוחר, בימי הרמב"ן, הרמב"ן עולה לארץ והוא מוצא בירושלים שלוש משפחות.
בירושלים
היה
יותר בעיה, כן,
כן, שלוש משפחות. טוב, ויש לומר בזה, אז ועניין והיה, כאשר דמיתי, יובן עם מאמר הגמרא. חד מן דאמר שכל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל לצדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוהים זולתך. וחד מן דאמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. יש פה מחלוקת מה עדיף, האם עדיפים צדיקים גמורים או בעלי תשובה. ובוודאי שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, ויש לומר בזה. עכשיו כאן הוא קצת יפתיע אותנו, הוא יסביר, הרי יש בעולם צדיקים מורשעים. איפה יש צדיקים מורשעים? בתוך עם ישראל יש צדיקים ויש גם רשעים. בגויים יש גם צדיקים וגם רשעים. עכשיו היה צריך, עכשיו לצדיקים יש תפקיד, לרשעים יש תפקיד. אם כל אחד עושה את העבודה שלו, יש תפקיד לכל אחד. היינו מעדיפים שהצדיקים יהיו בישראל והרשעים בגויים. אבל זה לא ככה, זה מעורבב. יש צדיקים רשעים פה, צדיקים רשעים שם. אז הוא אומר ככה, ויש לומר בזה, כי בוודאי מיד בראשית הבריאה היה כוונה גם על הרשעים. הוא תכנן שיהיו רשעים בעולם. כי אומרם זל, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, בראת גן עדן, בראת גיהנם. כי כשם שכילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מן הצדיקים, כך כילוסו עולה מן הרשעים בגיהנם, ומצננים אישו של גיהנם בדמעותיהם, כאשר שמענו מאחד שאמר, הלוואי שיהיה הוא בא לידי זה שיתקדש שם שמיים על ידו בגיהנם, כאשר יבוא על האמת לומר יפה דנת. כמו יש השתוקקות. כמו שאדם רוצה לקדש שם שמיים, אז הוא רוצה גם בגיהנם. אני אגיע לגיהנם, אז שם אני אצדיק את הדין, אז יהיה בסדר, זה קידוש השם. תנראה שהוא לא היה בגיהנם. כוח דהיתה במדרש, והארץ הייתה תוהו, אלו מעשיהם של רשעים. ויאמר אלוהים יהי אור, אלו מעשיהם של צדיקים. אבל איני יודע באיזה מהם חפץ וכו'. כי באמת היה מחשבה עמוקה בעת הבריאה גם על הרשעים. אמנם בסדר הבריאה היה שיהיה הכלל ישראל כולם צדיקים, כמו שנאמר ועמך כולם צדיקים. והרשעים יהיו באומות העולם. כלומר, יכולנו לסדר את העבודה ככה. כל ישראל צדיקים, כל הגויים רשעים, זה היה יותר פשוט לחיות ככה, כן? וגם מהם, כלומר, מאומות העולם, יהיה כילוס כאשר יבוא על האמת ויותקנו לבסוף. הגם שאין כוחם יפה בתשובתם להיות עוונותיהם נעשים כזכויות, כמו אצל ישראל. כן, לפי רבי צדוק מלובלין, זה שצדונות נעשים כזכויות, זה משהו יהודי. כן. אבל יש תיקון גם לגויים, מבחינת נעשים פשגגות. אולם, אחר שנתהוו כמה פגמים וקלקולים בישראל על ידי בחירתם, ונמצאו בישראל עצמם אשר יכונו בשם רשעים, גם מהם יעלה הקילוס. ועוד, ביתר שאת, כאשר ישובו בתשובה אצלם, יוכלו להתהפך הזדונות לזכויות. כלומר, היינו מעדיפים שלא יהיו בכלל רשעים בישראל, שכולם יהיו צדיקים גמורים. אבל אחרי שקרה שיש רשעים, אז יש גם כדי זה יתרון בזה, והוא שיכולים להפוך זדונות לזכויות. ובזה יובנו דברי המאן דאמר בגמרא, שכל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה ולצדיקים גמורים, עין לא ראתה. זה מוסב על כמו שהיה בסדר הבריאה. כלומר שהיה צריך לכתחילה שנהיה כולנו רק צדיקים גמורים. זה אהבה אמינה.
באידיאל.
ועל זה היה השגת הנביאים, רק על בעלי תשובה מרשעי אומות העולם. אבל הצדיקים הגמורים, היינו, באם היו כל ישראל צדיקים גמורים כסדר הבריאה, על זה נאמר עין לא ראתה, שעל זה אין השגת שום נברא משיג שלמות כזה. ואידך מאן דאמר, כלומר, הדעה השנייה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, זה מוסב על כמו שהוא עתה. שבישראל עצמם אין כולם צדיקים, רק שבעלי תשובה מישראל הם במדרגה יותר מצדיקים של עתה, כי עוונות שלהם נעשים כזכויות. אז לכן הוא מדבר במציאות, בעלי תשובה עדיפים על צדיקים גמורים, באידאל צדיקים גמורים עדיפים על בעלי תשובה. ועל דרך זה נוכל לרמז בפסוק, והיה כאשר דמיתי לעשות להם, היינו כמו שהיה ראשית המחשבה בסדר הבריאה לעשות לרשעים שבאומות שיהיה כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מהן לאחר שיתוקנו, עתה העשה לכם, היינו שעתה ינצרח התיקון לרשעים שבישראל, רק אצלם יהיה ביתר שאת לאחר שישבו בתשובה שלמה, יהיו כל הזדונות שלהם נהפכים כזכויות, נחשבים כזכויות. וממילא יונח שגם כאן תיבת והיה הוא לשון שמחה, שיהיה שמחה שלמה לפני השם יתברך, בית שנזכה לתיקון הכללי, שנזכה לשוב בתשובה שלמה, ויתוקנו כל הפגמים שיהיו נחשבים כזכויות, ויגיעו לשלמה במהרה בימינו אמן. זאת אומרת, מה שהוא אומר, והיה כאשר דמיתי לעשות להם, שחשבתי שהם יעלה כילוסי מזה שרשעי האומות יתוקנו, עכשיו אעשה לכם שיהיה כילוס עוד יותר גדול, לידי שרשעי ישראל, שבדיעבד קיימים, יתוקנו, כי הזדונות נהפכים לזכויות. טוב, זה פרשנות חסרת כל מיני.
אבל למה אנחנו מבינים את התשובה?
אני לא הבנתי את השאלה.
למה צדיקים גמורים לא מגדירים אותם כבעלי תשובה?
לא, הם לא בעלי תשובה. צדיק גמור זה הכוונה שהוא לא... צדיק גמור הכוונה שהוא לא חטא.
אם חוטא?
זה הגדרה של בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? הוא חטא וחזר בתשובה. צדיק גמור זה מי שלא חטא. זה שני מסלולי חיים שונים. מה לא מובן? אני אומר דבר פשוט.
לא, חשבתי שיש
אפשרות לבעל תשובה בלי חטא. זה מניתו מסביר, אבל זה בתחום אחר. שיש בעל תשובה מצד הזהות, שהוא כל הזמן שב אל השם. בעל במובן של בעל ואישה, הוא נשוי עם התשובה, אז הוא כל הזמן... אבל זה דרשה אחרת. לא, זה קיים, יש דרשה כזאת, אבל זה לא הדרשה שלו. כן.
אני
מבין
לי שפה בדרך שהרב מדבר פה, אין כזה הבדל בין הגויים וישראל.
לא,
ביחס לחטא.
במציאות או באידאה?
במציאות.
במציאות לא. כי במציאות יש לך רשעים גם בישראל, ויש צדיקים באומות העולם. זה בבחירה. יש הבדל בין הסגולה לבין הבחירה.
אני מבין, אבל נדמה לי שבנושא של איך הקדוש מסתכל על הצד הזה...
לא, אז הוא אומר שיש הבדל. שבעל תשובה מישראל זדונות נפחים כזכויות, ובעל תשובה שבגויים זדונות לא נפחים כזכויות, אלא כשגגות. ולכן יש קילוס יותר גדול מבעל תשובה מישראל מאשר מבעל תשובה של אומות העולם. זה הכי. יש הבדל. טוב, אז לפי זה הבנו גם מה זה ירמיהו, שהוא לסיקים בעינינו וכל הדברים האלה, וגם על והיה. טוב, זה הסתכלות אופטימית בדיעבד, מה שנקרא, אבל אופטימית בכל זאת. ברוך עדיין לעולם.